טוב, שלום עליכם. כשם שישנה מצווה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ויום, והיא מצווה מפורשת מן התורה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, רבותינו הוסיפו גם את המצווה שאנחנו מקיימים אותה בכל יום ויום, להמשיך ולהזכיר גם את קריאת ים סוף. אנחנו נכנסים לפרשת בשלח, לקריאת ים סוף, לשירת הים. אז גם העניין של זכירת קריאת ים סוף, גם הוא חלק מהסיפור של סיפור יציאת מצרים. והאמת שצריך להבין, צריך להבין לעומק מה בעצם בקריאת ים סוף מהווה דווקא את הגמר של יציאת מצרים. אני אסביר את השאלה בצורה פשוטה ואז ניכנס אליה מיד מתוך הפרשה ומתוך החומש בפנים. ואם זה לא היה קריאת הים, ואם היינו חוצים את הבעיה הטופוגרפית במטס אווירונים מרשים, אז היינו בשביעי של פסח עפים באוויר? ואם השם שואל, למה קריאת ים סוף היא כל כך משמעותית במובן של יציאת מצרים? אני מבין שצריך לצאת ממצרים. אז למה זה אמור לעניין אותי כך? אני אסביר את זה באוצר. צריך להבין שבעומק יש לנו שלושה שלבים, את שלושתם עליו אנחנו מזכירים בכל יום ויום. השלב הראשון הוא היציאה ממצרים עצמה, השלב השני הוא קריאת ים סוף, והשלב השלישי הוא מעמד הר סיני. אלה שלושת השלבים שאנחנו עוברים בכל יום ויום. הפרשה שלנו מתמקדת בסיפור קריאת ים סוף. אני רוצה לעסוק בעניין, והפעם אני חורג קצת מדרכנו, ורוצה לעסוק בעניין ממש ממש מתוך ניתוח מאוד מעניין בפרשה עצמה, אבל ניתוח שלאורך כל הדרך אני הולך בו, שיחה שנאמרה לפני 55 שנה, שבוע י' בשבט, יום ההילולה, יום המסתלקות של הרבי רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי השישי, האדמו"ר השישי לחב"ד, ובשיחה מעניינת מאוד, אני חושב שהיא מאוד יסודית, היא מאוד מאוד יסודית בהבנה של בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לצאת ממצרים שמנתחת את השלבים. שיחה שלכבוד יום הזיכרון האוויר הרבי, זה ניתוח שנותן לראות את הפרשה, ואני רוצה ללמוד את הדברים והם הבסיס. אז בוא נפתח בפנים, מגיעים ליד ים סוף, בני ישראל מגיעים עד פי החירות, בין מגדול ובין הים, אני בפרק י' תחילת פרשת בשלח, ופרעה הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם. מי שצריכים חומשים, יש שם חומשים? אין לכם? אז יש פה עוד חומשים. ופרעו הקריא ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם.
ויאמרו אל משה, המבלי הם קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, למותנו במדבר. אנחנו רגילים לראות את הדברים האלה בביקורת.
אבל צריך לזכור שמדובר פה באותם חמושים שעלו ממצרים,
באותם שרידים, על פי רש"י אחד מחמישה, שעוברים את הכל ועולים ממצרים, והביאו את הביטוי הגדול ביותר של האמונה, ויאמן העם, ויקוד העם, וישתחוו.
זה לא מופיע רק עכשיו, אחרי שירת ים סוף.
סיפור האמונה שלהם בשורת פקוד פקדתי, וההשתחוויה על בשורת הארץ ובשורת הבנים ובשורת הגאולה, הזכרנו כבר, לא מהאותות של משה הם מתפעלים, אלא מהאמונה האדירה בפקוד פקדתי, מה קורה עכשיו כשמגיעים לים סוף? מה קורה להם? ובניתוח שננסה ללמוד היום, ננסה לראות את זה ברמות אחרות לגמרי. מדובר אחרי שלב א' ולפני שלב ב'. שלב א' הוא יציאת מצרים, לא ניתחנו מה זה. שלב ב' הוא קריאת ים סוף. ובניתוח שאותו ננסה לברר ביחד, כל מי שנמצאים פה, נמצאים פה כבר במדרגה של אחרי יציאת מצרים. גם מי שאומרים פה את כל מה שהם אומרים, לפני קריאת ים סוף. משה רבינו עונה להם את התשובה הבאה, וחז"ל מנתחים את התשובה הזו בארבעה חלקים, והם אומרים שהתחלקו פה לארבע כיתות. לכל כיתה הייתה טענה, ומשה רבינו עונה לארבע הכיתות בפסוקים הבאים, בשני הפסוקים שלפנינו, נראה אותם מיד ביחד. ומה לעשות? זה מה שיופיע בפסוק השלישי שלפנינו. בואו נראה את שלושת הפסוקים הבאים. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. על פי חז"ל במחילתא, מחילתא זה מדרש ההלכה הקדום ביותר על התורה, זאת התשובה הראשונה לכיתה מספר א', עוד מעט ננתח מי. התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. על פי אותה קריאה בחז"ל, זאת תשובה לכיתה אחרת. השם ילחם לכם, זו תשובה לכיתה שלישית, ואתם תחרישון, זו תשובה לכיתה רביעית. תשובות שאני אומר, הכוונה היא התייחסויות. כיוון שארבעת הדברים שעוד שנייה אחת נברר ביחד נאמרו עכשיו, לכן לא הולכים בשיטה שאתם הצעתם, אתם הצעתם, אתם הצעתם ואתם הצעתם. אלא מה כן? הפסוק הבא, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר רש"י, אין להם אלא לישא. כדאי הם וזכות אבותיהם והאמונה שהאמינו בי. זאת אומרת, גם רש"י רואה את זה במדרגה גבוהה מאוד מאוד. בוא נזכיר רגע את המדרש. במדרש כתוב כך, כיתה אחת אמרה ליפול אל הים. אנחנו עומדים פה, ניכנס רק רגע, כדאי לזכור שהם עוד לא יודעים שיש שירת הים, זה לפני. אז אנחנו נמצאים על החוף, המצרים רודפים מאחורה, המדבר סוגר, נכון? ועכשיו מה עושים? הרעיון של להיכנס לים, אני חוזר לרעיון האווירונים של ההתחלה, הוא לגמרי לא מובן. הוא ודאי לא עומד בשכל. והם מתחלקים לארבע כיתות. כיתה אחת אמרה, ליפול אל הים. הפירוש הפשוט, העיקר שלא לשוב ולהשתעבד לפרעה. ליפול אל הים זה בעצם התאבדות. אבל אפשר גם להבין אותה באופן שאפשר לא לקבל אותו בכלל, בכלל, בכלל. ולא מקבלים אותו, אבל מצדה. ליפול אל הים. לכיתה הזאת משיב משה רבינו, התייצבו, בכבוד, התייצבו וראו את ישועת השם. אף אחד לא ייפול, התייצבו וראו את ישועת השם. הכיתה השנייה אומרת, לשוב למצרים. על פי הפשט, לשוב ולהיות עבדים לפרעה. לכיתה הזאת אומר משה רבינו, כי כאשר, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. בסדר? כיתה א', ליפול אל הים, התייצבו, ראו את ישועת השם. כיתה ב', נשוב למצרים, אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. כיתה ג' אומרת, נעשה מלחמה כנגדם. נלחמים. ואם יש מלחמה, נכון שיש סיכון, יש סיכוי, אבל אולי יש סיכוי. על פי מדרש אחד, היחס עכשיו הוא ישראלי אחד על 30 מצרים. אבל נעשה מלחמה כן. לכיתה הזאת אומר משה רבינו, השם ילחם לכם. לכיתה הרביעית אומרת, נצבח כנגדם. פירוש, נצעק אל הקדוש ברוך הוא. מתפללים. והקדוש ברוך הוא יושיע. ולכיתה הזאת אומר משה רבינו, ואתם תחרישו. ארבע כיתות, ארבע התייחסויות, אבל המעניין הוא, נו, הבנתי, לא להתפלל. לא להילחם, לא לשוב למצרים, לא ליפול אל הים. בסדר, אז מה כן? התשובה היא וייסעו, אבל הקושי הגדול הוא איך התשובה וייסעו מתאימה לכל הקבוצות. הרי בפשטות, בלי הקדמות, יש כזה מרחק בין הקבוצות. איך אנחנו תופסים את הקבוצה שאומרת לשוב למצרים? במילה הישראלית של היום. מה? איך רואים אותה? להיכנע לגמרי, תבוסתנות, כניעה, נכון? פשוט. לשוב למצרים זה ההפך הגמור מלצאת ממצרים. איך יכול להיות שאותה כיתה שאומרת לשוב למצרים ואותה כיתה שאומרת להילחם כנגדם, זה שני אופיים שונים לחלוטין. זה שתי תנועות נפש הפוכות, זה שתי תנועות חברתיות הפוכות. איך לשתיהן מתאימה אותה תשובה? דבר אל בני ישראל וייסעו. זה בכלל לא... והם אחד, האור החיים הקדוש אומר בתחילת שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ויאמרו לאמור, אשירה. האור החיים הקדוש שואל שתי שאלות. קודם כל, מה זה ויאמרו לאמור? ויאמרו לאמור. ולמה אשירה? צריך להיות נשירה. אומר האור החיים הקדוש, את השירה הזאת, כל אחד אמר ורצה לשמוע את השני, לאמור. אמר, לאמור. עד שזה הייתה פשוט שירה אחת שכולם שרו בלשון יחיד, אשיר. מדהים. הכל שר יחד. אף אחד לא שר בנפרד. אף אחד לא היה לו קול שונה מהשני. אשירה, להשם כי גאוגה. לשם צריך להגיע, וייסעו, כולם. אבל איך זה קורה? הכיתה שאומרת, ניפול לים. גם אם יש בזה מסירות נפש, וגם אם היא שלילית לחלוטין, ודאי שיש פה ייאוש. הכיתה שאומרת, מתפלל הקדוש ברוך הוא. גם איך מחברים את כולם. אז אם הנחת היסוד שלנו, שמדובר פה בארבע כיתות, ואחד רשעים, ואחד... אבל אמרנו כי ההתחלה כבר, אנחנו מדברים פה עכשיו אחרי יציאת מצרים, כל ארבע הכיתות האלה יצאו ממצרים. ארבע הכיתות האלה נמצאים עכשיו לפני השלב הבא. איך צריך לנתח את הכיתות האלה? מה מה ההבדל באמת בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף? או שאלנו מקודם, למה קריאת ים סוף? מה קרה בך? קריאת ים סוף היא הגמר של היציאה ממצרים. אנחנו רואים את זה בפירוש. עם ישראל כבר יוצא ממצרים, הוא חושב שהוא כבר חי בחירות. הוא מגיע לפי החירות. אתם יודעים איך רשי מסביר פי החירות? רשי אומר שהמקום הזה נקרא פי החירות, שם הייתה החירות. שזאת פתאום. פתאום בעת רעמסס. אז רשי אומר שפי החירות זה פתאום. המפרשים אומרים, כך כותב פה החזקוני, שפי החירות נקרא כך כי זה המקום שמי שהגיע אליו במצרים, זה היה הנוהג במצרים. מי שהגיע לשם, זהו. משם הוא יוצא לחירות. עד שם רוצים אחר. מי שהגיע לפי החירות, המערכת עוזבת אותו. זה פי החירות. ועם ישראל נמצא במקום כזה שגם בפי החירות, הוא עוד לא יכול לצאת ממצרים, הוא עוד לא סיים את היציאה, הוא עכשיו נמצא לפני השלב הבא. מה הוא? מה זה ההזכרה הזאת של קריאת ים סוף שצריכה להמשיך את הסיפור של יציאת מצרים? ברעיון הרוחני, הרעיון הוא פשוט. יציאת מצרים היא הכוח לצאת מפרעו. העולם מלא בפרעו, העולם מלא ברשע. והכוח להגיע לזה שאין את המציאות הזאת. אני כופר בה. עבדיים ולא עבדים לעבדים. אני יוצא ממצרים, אני מוחק את המציאות של פרעו מהעולם. יש פרעו, אבל פרעו ייכנע ועבדי פרעו ייכנו, וכן העם יהיה, כן העם המצרי, כן העם היהודי יהיה בעיני מצרים. אנחנו יוצאים ממצרים. זה מהלך עליו. המהלך הזה הוא גם מהלך היסטורי שהיה פעם במצרים. הוא מהלך שאני אמור לעבור אותו כל יום ויום. כי יש פרעה. ויש מצרים. וגם כשאנחנו יוצאים ממצרים, זה דבר פלאי, אנחנו לא יוצאים ממצרים, הזכרנו את זה הבוקר. בשיעור הקצר של הבוקר, איך אומר הברבנל, הפרשה הייתה צריכה להתחיל, ויהי בצאת ישראל ממצרים. לא ויהי בשלח את פרעה את העם. מה הוא זכה עכשיו בכבוד הזה הרשע הזה? ויודעים מה התשובה העמוקה? דוגרי, אלמלא היה פרעו זורק אותנו, היינו נשארים שם. יהודי צריך לדעת שהוא בורח ממצרים, שהוא יוצא ממצרים. לא יצאנו ממצרים לחופש. יצאנו ממצרים, איך? על ידי זה, בעבור זה עשה לי בצאתי ממצרים, בעבור שאקיים את מצוותיו. אנחנו הופכים להיות מעבדי פרעה לעבדי השם. על פי חז"ל, את תחילתו של ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, אומר פרעה, הללויה, הללו, והוא בהתחלה אומר, אתם כבר לא עבדים, ואז אומרים לו משה ואהרון, אנחנו לא זזים עד שאתה אומר שאנחנו עבדי השם. ואז בצאת ישראל ממצרים. כל הקריאה היא שלח את עמי ויעבדון. לא שלח את עמי. תמיד אנחנו מזכירים ששלח את עמי זו המצאה. Let my people go זה יפה מאוד, אבל אין פסוק. זה לחתוך פסוק באמצע, בלי העיקר. שלח את עמי ויעבדון, היא אומר שהיכולת שלי לצאת מהעבדות לפרעו היא להשתעבד בקבלת עול בעבדות לקדוש ברוך. עד כאן היציאה ממצרים. אבל מה חסר? לא חסר, אבל חסר. חסר המון. כי כל עוד אני יוצא ממצרים, כל עוד אני יוצא ממצרים, ואני יוצא ממצרים ונכנס לקבלת עול, והופך להיות בעזרת השם עבד של הקדוש ברוך הוא, אבל זה הכל רק בתנועה של קבלת עול, רק בתנועה של עבדות, חסרה נקודה אחת. במצרים יש גם משהו מאוד מושך. תענוגות מצרים לא עוזבים אותי כל כך מהר. בשבטנו על סיר הבשר. זכרנו את הדגה. אני יכול להתנתק מתענוגות העולם, אבל הן תופסות אותי. יודעים מתי אני יודע שיצאתי מההתמכרות שלי? לא יצאתי, אבל אני משער. מתי אני יוצא מההתמכרות שלי? כשאני מצליח להתמכר למשהו אחר. זוכרים שפעם יצאנו מילה חדשה בעברית? אני עדיין הולך עליה עם קופירייט, עם הכל. המילה היא התמכרות, בקוף. התמכרות. והתמכרתם. אני קורא לכולם להתמכר. דעתי הדבר היחיד אגב שיכול לפתור את הבעיות שלנו היום זה התמכרות. שנתחיל להיות מקורים. מחורים. התמכרות בקוף היא להתמכר למקור. אבל להתמכר. למה אני צריך כל יום התמכרות חדשה? כי קיבלתי כבר עול, הכל בסדר, אני מבין שזה רע וזה לא טוב, אני צריך לשרוף את הסיגריות ולשרוף את הדברים האחרים ולשרוף, הבנתי, בסדר, קבלת עול, הבנתי, אבל התענוג הריר עוד נוזל, אם לא פה, הוא נוזל לי מפה, מה לעשות? עכשיו דרך אחת, קוראים לדרך הזאת להתענג על השם. האם אני יכול להגיע למצב שבו אני בעונג? ברב קוק יש מאמר שלם של העונג והשמחה. האם אני יכול להגיע למציאות שהיא לא רק קבלת עול? קבלת עול היא הבסיס, זאת יציאת מצרים. אני יוצא מפרעו, והדרך היחידה לצאת מפרעו היא להשתעבד לקדוש ברוך הוא. ובלי זה אי אפשר בכלל, זה לא מתחיל. זה אסור מרע. אבל כדי שפרעו יצא ממני, אתם מבינים? או שפה כולם צדיקים ולא יודעים בכלל מה זה פרעו. מי ש... בשביל זה אני... תסתכלו, אני אומר לכם, כאן זה עובר. כדי שפרעו יצא ממני, אתה יכול להגיע למדרגה מאוד גבוהה. תורת החסידות, רואים ביהודים שעמדו לפני קריאת ים סוף, יהודים שכבר אין להם פספוס בהלכה אחת בשולחן ערוך. תחזיקו טוב, אתם יודעים למה? כי בפועל הם כבר התנתקו מפרעה, הם כבר קיבלו את עבדות השם. אבל הניסיון מאוד קשה, כי עכשיו ה-600 רכב בחור מגיעים ומצרים מגיעה וריחות הסירים והבשר ממשיכים איתנו בבשלח. פרשת בשלח לא מסתיימת בקריאת הים ובשירת הים. היא מגיעה אחר כך עם הריחות מהמטבח הטוב של מה? של השואה שהייתה שם? התענוגות, המצרים, לא יוצאת כל כך מהר. יש רק דרך אחת לצאת ממנה ולגמור את היציאה. הדרך היא להתענג על אלוקות. אתם יודעים מה זו קריאת ים סוף? קריאת ים סוף קרה הדבר הבא. הקדוש ברוך הוא הפך ים ליבשה. מה זה נקרא הפך ים ליבשה? הים, גם הוא יבשה. מתחת למים יש יבשה, מאוד גדולה. ויש שם עולם שלם. עולם של חי ושל צומח ושל דומם, הכל יש שם. אבל העולם הזה נסתר. היבשה היא העולם הנגלה. נכון שהנסתר הוא יותר רטוב, והיבשה זה לפעמים הנגלה, זה קצת יבש, בגלל זה. אני מייבש כי הוא יבשה, כי הוציאו ממנו את המים כדי שתוכל ללכת בו. הים שבו בני ישראל עברו בתוך הים ביבשה, והקדוש ברוך הוא שהפך, כמו שדוד המלך מתאר בתהילים, הפך ים ליבשה, הוא הרגע שבו הנסתר מגלה, הנכסה, הפנימי, הדבר שאני קמע אליו, אבל לא יכול להגיע אליו, נגלה. אתם יודעים מה ההבדל בין ברועי הים וברועי היבשה? המהותי, יש המון הבדלים, אבל יש הבדל מהותי אחד מאוד גדול. אחד שהם מדברים פחות, זה דבר עצוב. אני חושב שהסיבה שהם מדברים פחות זה נובע מהבדל מהותי. בועי הים זה דבר מדהים. ככל שהם ברועים רציניים יותר, ככה הם קשורים יותר לים.
יש פה בטח צוללנים רציניים, נכון? אנשי אילת והצלילות.
אז יש כאלה שצוללים עם שנורקל כזה מלמעלה, ורואים גופי, ואחרי זה הם רואים גם גופי שבטעות
השמש זורחת עליו, אז לכן הוא קצת כתום, והם אומרים ראינו קריש.
יוצאים בהתפעלות, מצולמים עם כזה בגד ים, אבל זה בעצם הסוף שלה.
ככל שאתה נכנס פנימה לתוך המים, אתה פוגש את החבר'ה הרציניים, נכון? אמת?
אתם יודעים, ביבשה זה הפוך.
ביבשה, אלה שממש מחוברים ליבשה, זה הדוממים.
אחר כך הצמחים כבר יכולים קצת לנוע. אבל רק תוציא אותם מהיבשה, סגרנו את הסיפור. אחרי זה באים החיות, הם כבר...
הם יכולים להסתובב.
העופות יכולים גם לעוף. האדם כבר מזמן מסתובב בביזנס קלאס. הוא בפרסט קלאס הלוך חזור, הוא כבש את העולם. ככל שהוא יותר רציני, הוא מחובר למקור שלו פחות. תנתחו את זה פעם, זה דבר נורא. אמרנו פעם שזה מה שאמרו הדגים לשואל. בסיפור המפורסם של רבי עקיבא, כשהשואל אומר להם, נכון שאתם בורחים כל הזמן מהדגים הגדולים, אז בואו אליי, תצטרפו. והם אומרים לו, טיפש, אתה קוראים לך פיקח שבחיות, אתה חכם ביבשה, מה שאצלנו קוראים חכם בלילה. על החבר'ה ביבשה תעשה ראשון. אין לך טיפת שכל של אדם שיודע למה הוא קשור.
ומה במקום חיותנו אנו מתייראים? אז מה אתה מציע? לפתם אותנו בחומץ ולשים אותנו ביבשה? תסדר לנו תוכנית לימודים שלא יהיה לנו טיפת נשמה והכל יהיה פיקס? יהיה מחשב אישי לכל ילד והכל ירוץ. מה אתה מציע לנו?
שנעזוב את הים, שנצא מהמים, ביבשה אין דגים גדולים, נכון? בגדול, הפך ים ליבשה, זה שאתה מגיע לא רק לשלב שבו אתה הצלחת לצאת מפרעו ולקבל עליך את ויעבדוני, אלא אתה מגיע לשלב שבו אתה מתענג באלוקות, אתה דג בים, אתה קריש, אתה לוויתן. אתה בתוך המכסה כבנגלה. אתה בים, ביבשה.
והים רק הופך מבחינתך לחומה, מימינם ומשמאלם.
ואתה יכול ללכת.
מי שמבין בעומק, זאת הדרך להתמכר.
היציאה ממצרים לא יכולה להסתיים ביציאת מצרים. מבינים למה צריך להזכיר גם את קריאת ים סוף? היא מסתיימת רק כאשר בני ישראל עוברים בתוך הים, ביבשה. רק אז אפשר להגיע למעמד הר סיני.
מעמד הר סיני הוא בעצם בועה של העתיד לבוא. השם יורד על הר סיני, עליוניים יורדים לתחתוניים, תחתוניים עולים לעליונים,
וזה מין בועה כזו, קצת עתיד לבוא. יוכלים איך מתאים מעמד הר סיני? רואים את הכל.
בים סוף לא הולכים בים, הוא נעשה יבשה.
בהר סיני רואים קולו. ואז אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה מרגיע את עם ישראל, אל תיראו.
כי לבעבור נסות אתכם. זה איזשהו גובה שאליו מגיעים כשמגיעים למעמד הר סיני.
אליו צריך להגיע בשני השלבים.
ארבע הכיתות שעומדות לפני הים
בניתוח של אותה שיחה שסיפרתי עליה ניתף שין כף ב' הן ארבע כיתות, זה דבר מדהים, התפיסה, הגישה היא מדהימה, ולכבוד י' שבט אני רוצה ללמוד את זה, כי זה מסר כל כך גדול. הן ארבע כיתות שלא נמצאות במקום שאני חשבתי כשלמדתי את המדרש. אלה שרוצים ליפול אל הים הם לא מיואשים שרוצים להתאבן. הם כבר אנשים שיצאו ממצרים. הם כבר לפני קריאת הים. אלה שרוצים לשוב למצרים, הם לא אנשים שרוצים לחזור לפרעו ולמנעמי מצרים. כי אחרת הם לא אלה שיצאו ממצרים. רק כשנבין את זה, נבין איך משה רבנו יכול בויסאו אחד לענות לכולם. רק כשנבין את זה, נבין איך וייסאו, מה זה בכלל? מה המשמעות הזאת של וייסאו? אני רק מזכיר דבר אחד, שפעם הזכרנו בשם המשך חוכמה, לפני שאני מתחיל. ומייסים חמיד וינסק, המשך חוכמה שואל, מה זה דבר אל בני ישראל וייסאו? לאן יסאו? דבר אל בני ישראל וייסאו, תגיד להם, זו, פוקס, נו, אבנת, אז אם יש לו לאן, מה אתה אומר? המשך חוכמה אומר דבר לא יאמן. משה רבנו הוא המוביל את ישראל כל הזמן, נכון? אז הוא אומר לעם ישראל מה? אחריי. איפה הוא נמצא? קדימה או אחורה? קדימה. כי משה רבנו צריך להוביל. נכון? הוא צריך להיות קדימה תמיד. אומר המשך חוכמה, תשמעו, זה דבר לא יאמן. מה תצעק אליי? הוא מוציא מיכרן מכל ההקשרים שלו עת להתפלל והכל, תשמעו את המשך חוכמה. מה תצעק אליי? למה אתה מוביל עכשיו? לך אחורה. את קריאת ים סוף עם ישראל יעשה מכוח עצמו. דבר אל בני ישראל, רק תגיד להם זה אחריותכם. ופתאום תגלה את נחשון בן עמינדב שיש בכל אחד. לך אחורה. תחזיקו טוב, אתם יודעים מה אומר המשך חוכמה כתוב בפסוק הבא. וישא מלאך אלוהים ההולך לפניהם. ויעמוד מאחוריהם. אומר המשך חוכמה, הכוונה היא לא לעמוד הענן. הכוונה היא למלאך האלוקים, למשה. הוא פשוט ביצע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. מדהים. כי בקריאת ים סוף, כל אחד מצליח להיות המשה, ובעצם מהותו הוא רוצה להיכנס פנימה אל תוך הים. הוא רוצה להיות שם, בנכסה, בנסתר, בפנימי, במקום שבו האלוקות היא החיות שלי, במקום שאין נתק. אתה מפריע להם. שמעתם? זה דבר לא יאמין. אתה מפריע להם, אתה עומד מקדימה. לך אחורה. וכל אחד עם המשה שבתוכו יצא. אז מה עם ארבע הכיתות? זה דבר מדהים. את הכת הראשונה, ובחלק מהדברים אני קורא חלק מהמילים, כי זה שיחה שנשפחה כזאת. הכת הראשונה שרוצה פשוט ליפול אל הים, היא נותחת אצל הרבי מלובביץ' כך. כיוון שהעולם הוא כזה שבו פרעו וחילו עלולים חס ושלום לנצח. אין הוא רוצה, האיש מהכיתה הזאת, להתעסק כלל עם העולם. שיטתו היא, הוא יסתגר. יפיל עצמו לים, לים המתהר, ים של תורה, ים של תפילה, ים של תשובה, על ידי כך הוא יקשור את עצמו לקדוש שלו. אבל מה עם הדאגה לעולם? מה עם הדאגה ליהודי השני? מה עם הדאגה שפרעו לא יהיה מושל בכיפה? אתה תנצל, אבל מה עם הדאגה הזאת? הוא פותר את עצמו. ראשית בעניין זה יפעול אדם אחר. הוא בכלל בהדי קו שידר רחמנה למה לי? הקודש ברוך הוא ברא את העולם, והתפקיד שלי הוא להיכנס למקרה שלי, לים שלי, להציל אותי, את ביתי. אתם שומעים את הכיתה הזאת? עניינו שלא כך, הוא אומר, לשמור על עצמו. יפיל עצמו לים ויתנזר מהעולם. בסוג הנהגה כזו, היו נוהגים לקרוא הצדיק עם פלץ. תרגום, צדיק בפרווה. כמו מי שמתעטף בפרווה כדי שיחם לו. שכן לגבי הקור העז ששורר בעולם, מה ביכולתו לעשות? אני זוכר בדיחה של יקי, כשהיינו ילדים, שיקי אחד ישב באוטובוס, ואחד לידו אמר לו, תסגור בבקשה את החלון, קר. אז הוא אמר, אם אני אסגור, יהיה חם. זה של יקי. אז בגלל זה, אל תסגור. מה אני יכול לעשות? קר. קר. יש רק דבר אחד כן לעשות. אני אלבש פרווה. וככה לפחות מישהו יישאר פה. הרי אין בכוחו לחמם את כל העולם כולו. בכוחו לחמם יהודי נוסף, שני יהודים נוספים, לחמם פינה בעולם, זה נכון, אפשר, אבל זה לא התפקיד עבורו. עכשיו תקשיבו טוב, ממה זה נובע? זה מדהים. לפי גדלותו, אני קורא את הדברים קצת מבפנים, כי הם כל כך, אני לא יודע, כשאני קורא אותם הם כל כך... ממה זה נובע? תמיד חשבתי שהצדיק מפלץ הוא כזה, צדיק כזה ש... לפי גדלותו באות בחשבון רק משימות גדולות. לחמם את כל העולם. וכיוון שאין זה לפי כוחותיו, מה שנשאר לו זה ללבוש פרווה. ובזה הוא יוצא ידי חובתו. זה מאוד ישראלי, תחשבו על זה. הוא יכול לפתור את בעיות הגרעין, את הבעיות של רוסיה-יפן, את הבעיות הכלליות. סתם לדאוג שעוד יהודי יהיה לו אוכל. וגם מה יצא מזה? אז עוד יהודי קטן עליה. ולכן, מפני שהוא כל כך גדול, הוא נכנס לפרווה ונופל אל הים. יש עוד קט. וגם היא נמצאת בעבודת השם כבר. היא יצאה ממצרים. אתם שומעים את הניתוח? והיא אומרת שמה שצריך הוא לשוב למצרים. לא חס ושלום לפרעו. זה לא המדרגה, זה לא הרמה שאנחנו מתעסקים. יודע הוא האיש מהכיתה השנייה שהכוונה היא לא תוהו בראה לשבת יצרה. הוא יודע שיש מצווה לפעול בעולם. הוא לא מסכים עם הכיתה הזאת שאומרת ליפול לים, נכנסים למקווה, צדיק מפלץ, בכלל לא. לצערו, זה הנקודה עכשיו, הוא גם מוכרח לעשות את זה. הוא מבין שחייבים לפעול, הוא עושה את זה בצערו הגדול, הוא מוכרח, מה אפשר לעשות? על כוחך אתה חי? הוא חייב להישאר בעולם הזה, בתוך גוף ונפש בהמית, כך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם היה אפשר, הוא היה עולה מזמן לשמיים, אבל מה אפשר לעשות? אכלתי אותה. אז אני פה. ולכן כאשר תבוא אל הוראה ברורה, תעשה פעולה טובה מסוימת בעולם. קוראים לו, אומרים לו, צא, תעשה פעולה. הוא יהיה בכלל, הוא יעשה אותה. אבל תהיה זו אצלו עבודת פרך. לשוב למצרים. ללא חיות, ללא רגש. הוא בוודאי גם לא יחפש דרכים ולא ישתדל בכוחו להאיר את גופו וחלקו בעולם. הוא עומד בתנועה של ייאוש. הוא סובר כי כמה כוח כבר יש לי, ממילא לא יוכל לפעול, לא עם העולם ואפילו לא עם עצמו. הוא לא יוכל למנוע עוד את הלשוב למצרים. הוא חייב להיות עבד במצרים בעולם, אין ברירה, זה חלקו, זה גורלו, אבל כתוב בשולחן ערוך שצריך להתפלל, אז הוא מתפלל, הוא קם בבוקר, כמו עבודת פרך. הוא מתפלל שחרית בנצח חמה ומגיע מנחה, הוא מתפלל מנחה, צריך הוא לאכול, מברך לפניה ולאחריה. פוגש לו אדם ומבקש לו לעשות טובה, הוא עושה לו טובה, אבל לחיות אותו, להחיות משהו, הוא במצרים. העולם הוא מצרים. אבל מה יש לעשות? אז בנשק. מה נשמע? יהיה טוב. מכירים? יהיה טוב. מה אתה יכול לעשות? יהיה טוב. שאלת השם, יהיה טוב. דבר שעושים בשיחה של הרב היא איגרת של שלוש מילים. מדהימה. האילתים, אתם מכירים את הרב הכט, הרב של אילת? יופי. הרב הכט הוא שליח חב"ד באילת שהגיע לפני הרבה שנים. אבא שלו יצא ממש 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 בשנים הראשונות, אני חושב שעוד לפני תפשין כף ב', ממש בשנים הראשונות להיות שליח, נדמה לי במפסיק, באמריקה. זה היה חור, זה לא חור, כלומר זה היה, עוד לא נברא חור כזה. שום אידיש, כלום. והוא היה כבר הרבי הרבה הצעיר וזה, ואז הוא כתב לו מכתב, זה סיפור מדהים, הוא כתב לו מכתב, שמו היה יעקב שלמה הכט, יעקב שלמה. הוא כתב לו מכתב, זה חשוב לסיפור, כותב לרבי כנראה מכתב, ובו הוא כותב לו שהוא חייב עזרה. גם זה קשה, השליחות עוד לא הייתה בתודעה כזאת, והוא מרגיש ש... לימים הוא מקבל תשובה. ובתשובה הוא מקבל מכתב קצר, ובו כתוב, התפלאתי מאוד. והרי שלחתי לו עזרה. ומדוע לא הלך לשליח ששלחתי אליו? שמו יעקב שלמה הכט. חתימה, וזה סוף המכתב. אני מה אתה רוצה? אתה פונה אליי? אז במי אתה מאמין? בקודש ברוך הוא? בזה שהקודש ברוך הוא נותן לך כוח. אז תצא ממצרים. אתה יכול להפוך את העולם. לא ביקשתי לך להתפלל ממך. ביקשתי ממך לחיות. ביקשתי ממך להאמין בך. שלחתי. תלך אליו. תבר איתו, שלחתי אותו כי היית צריך לזה. שלחתי אותו. זה לא אני שלחתי אותו. זה הכוח האלוקי הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו לא לשוב למצרים. כיתה שנייה. הכיתה השנייה יותר טובה מהכיתה הראשונה, כי הכיתה הראשונה אמרה צדיק מפץ. הכיתה השנייה מה אמרה? הולכים למצרים. אבל אנחנו במצרים. ואז באה הכיתה השלישית. הכיתה השלישית אומרת, נעשה מלחמה כנגדם. מה זה נעשה מלחמה כנגדם? זה מדהים. אני כל פעם שאני עובר בשיחה הזאת אני מרגיש שהפעם זה מדבר הפעם. זה לא נעים, אני מפוצל ל... מה זה לעשות מלחמה כנגדם? תשמעו את זה. מבלתי יכולת לסבול את ההלם וההסתר שפרעה מלך מצרים וכלא יוצרים בעולם. אי אפשר כבר לסבול את הרוע הזה. ולכן יש דרך אחת. להילחם. להפעיל. אנחנו נפיל אותו. אנחנו נטבע אותו. אנחנו נראה את הרוע. אנחנו נילחם כנגדו. אנחנו נשקיע את האנרגיות ולהראות כמה פרעה מנובן. עבודה כזו היא נעלית יותר מלשוב למצרים, שכן אינו עומד במצב של ייאוש. אדרבה, הוא חש בתוקף את הכוחות של הקדושה, הוא מאמין באפשרות שלו לנצח את כוחות הטומאה, לפיכך הוא עובד את עבודתו, הוא לוחם נגד פרעה וחילו, הוא חי. אבל יש רק חיסרון אחד. כל סוג עבודה יש לו את הזמן שלו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, על ההר הזה תעבדון את האלוקים, וצריך להגיע להר הזה, זה לא הזמן להיעצר ולהתעסק בדברים אחרים. זה לא הזמן להיעצר ולהתעסק בביקורת. זה לא הזמן להתעסק במלחמה כנגדם. האנרגיות שאתה משקיע במלחמה כנגדם, או יועילו, או ככל הנראה לא יועילו. מה שברור, שאת האנרגיות האלה אתה לא משקיע וללכת אל הר סיני. שמעתם את הכיתה השלישית? אבל יש שם רוע וצריך להילחם בו. שמעתי אותך. שמעתי. איך אתה הולך אל ההר? אתה באמת מאמין שיש לך כוח להאיר והאור הזה ידחה את החושך? או שבעצם עם כל החיות שלך גם אתה קצת מיואש. ומהייאוש אתה משקיע את האנרגיות בתביעות. ולהילחם. בלהפעיל את כל הכוחות לצד הזה, ואז באה הכיתה הרביעית. לכאורה היא כיתה מדהימה, מה היא אומרת? מתפלל. נצבח כנגדם. זה נכון. היא אומרת, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. היא רוקדת, היא קופצת, היא אומרת, תעזבו, הכל אלוקות, אין עוד מלבדו. מה שנשאר זה רק אחד, להתפלל, להתפלל, להתפלל.
נכון. הכל בידי שמה.
נכון. אבל כמה אתה עושה עבודה? כמה בתוך התפילה הזאת אתה מצליח לחבר את שני המושגים של ביטחון מוחלט שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, וידיעה מוחלטת שזה נעשה מכוח זה שאתה עובד? זה ארבע כיתות, וכל כת היא יותר מקודמת. הכת הראשונה היא הכת שמכנס לים ומסתגר. מרצון רוחני אלוקי יצאנו ממצרים, לא מפספסים את זה. אי אפשר להתענג על אלוקות. העולם לא קשיר לזה. אי אפשר להגיע להר סיני. תהיה ריאלי. פוליטיקלי קורקט. תהיה במציאות, תפסיק עם הדמיונות שלך. זה בעצם מה שמשותף לכל הארבע. לכן כל הארבע צריכים תשובה אחת. כי מה שמשותף לכל ארבע הכיתות בסופו של דבר, אתם יודעים מהו? שכולם באים מהשכל שלהם. הם מנתחים את המציאות, ובמציאות כפי שהם מנתחים אותה, בניתוח שלי את המציאות, אני תמיד אגיע לייאוש. גם אם אני אשדר את זה, ואני מאמין באמונה שלמה, ולכן אני רק מתפלל. וגם אני אשדר את זה ואני מאמין בצדקת הדרך, ולכן בינתיים אני מפסיק להעיר, אני בינתיים מפסיק לתת, אני אתבע ואני אלחם ואני... וגם אם אני אשדר את זה בלשוב למצרים, אני עושה, אבל אני ממשיך לעשות כאבן. אני עושה על תקן עבודת פרש. אתם מבינים מה העבודה היחידה שיכולה להוציא את כולנו מזה? וייסעו. אתם יודעים מה זה וייסעו? איך אני יכול לעבור בעצמי קריאת ים סוף? הבנתי שאני עובר יציאת מצרים על ידי זה שאני משתעבד לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקבל את אולו. שלח את עמי ויעבדוני. אני מבטל את פרעה, הבנתי. אבל איך אני פועל קריאת ים סוף בתוכי? אני כל יום אומר אז ישיר, נו תכלס, מה זה? כל יהודי בפנימיות נפשו, יש לו ביטול לרצון העליון, כמו הדג במים. וידגו לרוב, מברך יעקב את הנערים. אתם זוכרים איפה? וידגו לרוב איפה? אתם יכולים להיות דגים במים, גם בקרב הארץ. יש לכם את הכוח הזה. וישם את אפרים לפני מנשה, אתם הילדים שנולדתם במצרים. אתם יכולים גם לפעול את נשני אלוקים, את כל עמלי ואת כל בית אבי. אתם יכולים לקחת אתכם את בית אבא גם לתוך מצרים. ואתם יכולים גם לפרוט בארץ עוני ולהפרוט אותה ולהרים אותה ולרומם אותה. יש לכם את הכוח. וידגו לרוב, אתם יכולים להיות דגים גם בקרב הארץ. חשבתם פעם שהברכה של יעקב ידגו לרוב בקרב הארץ מתקיימת ממש בקריאת ים סוף? הם פשוט הולכים כמו דגים בקרב הארץ. בקריאת ים סוף פשוט כל הנערים הולכים כמו דגים במים, ביבשה. ושמי ושם אבותיי נקרא בהם. למה אני לא מצליח לעשות את זה? כי הטבע האנושי, הרגליו, שכלו, מסתירים עליי. אבל כאשר הוא מתרחק ממצרים שלו יותר ויותר ומפסיק להתחשב במניעים האישיים שלו, אז מתגלה פנימיות נפשו. אתם יודעים מה זה פנימיות נפשי? זאת קריאת ים סוף. זה התוך של הים. ורק על ידי כך מתגלה את האלוקות המסותרת בעולם, קריאת ים סוף בעולם. ורק אז הוא מגיע לנגלה כבוד השם של מעמד הר סיני. ארבע כיתות עומדות על הים ביציאה ממצרים. ארבע זה מה שעובר עלינו בכל ליל הסדר. ארבעה בנים יושבים בליל הסדר. לא ארבעה בנים שונים, אלא ארבעה בנים. בי יש חכם ורשע ותם ושאינו יודע לשאול. וגם אחרי שיוצאים ממצרים ועומדים כבר בשלב מאוד גדול ורוצים להיכנס באמת כבר להתענגות באלוקות, באמת כבר רוצים לקרוע את ים סוף, באמת רוצים כבר להגיע לזה שפנימיות הנפש שלי תהיה פה, שאני אהיה דג, שאני אהיה בתוך. יש ארבעה עיכובים. המשותף להם זה הפחד מלקיים את הדבר הכי פשוט. אם הקדוש ברוך הוא שם בווייז הר סיני, משמע אתה יכול להגיע לשם. ואם אתה קובע שאתה לא יכול להגיע לשם מסברה שלך, אתה עוצר את השלב הבא. לכל אחת מהכיתות מתייחס משה. התייצבו וראו את ישועת השם. אתם יודעים מה זה התייצבו? אתם זוכרים מה עשתה מרים על ים סוף? זוכרים את המילה? מה עשתה מרים על ים סוף? זוכרים את המילה? ותתצב. מילה יחידאית בכל התנ"ך. לא רק התייצב. ותתצב. ילדה בת שש עומדת בסוף, היא אחראית על התינוק הזה, בגללה הוא פה בעולם. היא אמרה לאבא שלה שגזירתו קשה משל פרעו, ועכשיו היא עומדת והגזירה מתקיימת והיא נמצאת כאן, ואין לה בכלל ספק שהיא תציל אותו, רק היא לא יודעת איך. יש לה רק תפקיד אחד, ותתצב. אני לא יודע איך לנסח את המשפט הזה. אני לא יודע איך אומרים בעברית ותתצב. ותתצב פירושו, היא הפכה פשוט למצבה. היא הפכה לאיזו אבן שעומדת במקום, והיא תהיה פה כשיצטרכו אותה. אין לה שום דבר אחר. היא יודעת שישועת השם תופיע. האם היא תופיע בספינה של דייגים? האם היא תופיע בענן? האם יבוא רעם? האם תבוא בת פרעה? האם העולם ישתנה? היא תתצב. אתם יודעים מהי הכיתה הראשונה? היא הכיתה שאומרת, אני כבר כל כך יצאתי ממצרים, כבר נמאס לי מהמצרים והפרעה האלה. נמאס לי מהעולם הזה. נשאר לי רק דבר אחד. פשוט לסגור את הדלת, להיכנס לים הזה. אני כבר לא מאמין בעולם. זה שלב נפשי שאני מכיר אותו. כתוב במשנה באבות שאחד מהדברים שמוציאים את האדם מן העולם זה שנאת הבריות. תחזיקו טוב, הרמב"ם מסביר ששנאת הבריות זה לא שאני שונא אותך. לא צריך בשביל זה משנה באבות, זה איסור מן התורה. אומר הרמב״ם ששנאת הבריות בפירוש המשנה זה לא יאמן. זה לסגור את החדר ולהגיד עשיתי מספיק, לא רוצים אז אני בחדר. ככה זה הרמב״ם. נמאס לי מהבריות. די כבר. ראיתי אותם. לא מכירים את זה? יצאתי ממצרים, ההפך, אולי גם הכפה האחרונה, המכה האחרונה העלתה אותי עוד ביציאת מצרים, ולכן אני במקווה. כשתרצו תצלצלו. אומר הרמב״ם, זה שנאת הבריות שמוציאה את האדם מהעולם. לא יאמין. זאת הכיתה הראשונה. ולכיתה הזאת אומר משה, ותתעצב. התייצבו וראו. לעניות דעתי, כשמשה אומר להם, התייצבו וראו, הוא גם אומר להם, רבותיי, על היאור, לא רחוק מפה, אני שטתי בתיבה. מישהי שהתייצבה והאמינה שהיא תראה את ישועת השם, בזכותה אני פה. תלמדו גם אתם ממנה. עוד מעט היא תיקח תופים ומחולות ותלמד את כולכם לשיר. הכיתה השנייה לא סוגרת את החדר. הכיתה השנייה הולכת באיזה מין פנים נפולות. היא עושה הכל. אבל אתה מרגיש שזה לא ירומם כלום. הכל בסדר, המערכת מתפקדת, הכל מתקתק. ואתה מרגיש שקרה. אתה מרגיש עבודת פרך. אתם מבינים את המושג עבודת פרך לשוב למצרים? עבודת פרך זה שאני עובד. אבל זה בכלל לא אני. אני יכול לעשות הכל ולהישאר במצרים. ולא לפרוץ. אז איך אתה רוצה שעולם שרוצה לפרוץ יתרגש מזה? איך אתה רוצה שהילד שלך שרוצה לפרוץ יתרגש מזה שאתה שיצאת ממצרים מרגיש שכדי להמשיך לצאת ממצרים אתה חייב להיכנס למצר שלך? לכיתה הזאת הוא אומר, אחרי התייצבו וראו את ישועת השם, כי אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אתם זוכרים את אשת לוט? אתם זוכרים שלוט אפה מצות ויוכלו? אתם זוכרים את רשי המפורסם פסח היה שדיברנו עליו? אתם יודעים מה הייתה הבעיה של אשת לוט? שהייתה חייבת להסתכל עוד פעם על מצרים. כי זאת המערכת שהיא למדה. היא מבינה שהיא תכניס תוכן חדש, אבל המערכת, היא לא מסוגלת לפרוץ את המערכת. אז היא הופכת לנציב מלח. היא נהיית מונומנט. למלח יש הרבה כוחות. הוא יכול גם לנקות, הוא יכול לתקן, הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל הוא לא יכול להחיות. והכיתה השלישית אומרת, יש לי אנרגיה. זאת נראית כיתה שהיא נורא מרשימה. היא תמיד מצליחה, היא גם מנצחת הרבה פעמים. אם הייתי יכול להשיע את האנרגיות האלה פשוט, רק להאיר את האור. אם אתה כל כך מאמין בצדקתך, אז למה אתה לא מצליח להגיד ולמקלליי נפשי תידום? ונפשי כאפר לכל תהיה. אתה יודע מה זה יגרום לך? פתח ליבי. אתה יודע למה לב שלך סגור? כי האנרגיות שלך עוסקות בתקיפה. אז אין פתח. יודעים מה זה ולמקל אליי נפשי תידום? זה גם לשתוק. לדעתי ולמקל אליי נפשי תידום זה מלשון הדום רגליו. ולמקל אליי נפשי תידום ואז אני אהיה האדום שלו. זה המבחן הקשה ביותר בעולם. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן שהמבחן הקשה ביותר בעולם הוא נשמע בזיונו וידו. המשותף לכל הארבעה זה שזה לשם שמיים, אבל בלשם שמיים מעורב עוד משהו. דבר חופשי. זה מלחמה על צדק ועל כבוד. קצת. ביידיש היו אומרים שלפעמים המחמיר זה בגלל שהוא מחמיר. מנימה זה ביידיש. מחמיר זה שופוני ינס. אני מחמיר. אני מחמיר. לא התרגשתי ממך. שמענו עליך. והכיתה הרביעית היא הכיתה שצריכה לשמוע את הדבר הכי קשה. היא רוצה להתפלל. ואומרים לה, סתום את הפה, עכשיו תעבוד. זה כמעט נשמע כפירה. אמרו נצפח, מזעק, רק לעבוד, ואתם תחמישון. לא תעבוד בתפילה. תוודא אם אתה יודע לחבר את ה-100% ביטחון, את ה-100% תפילה, אין כלום עלי אדמות שהוא לא בידי שמיים, כלום, לכן אתה יכול לעשות. לא בדברים גדולים. ולהביא לימות המשיח. דבר אל כל בני ישראל. אתם יודעים למה אל כל בני ישראל? כי כל בני ישראל יצאו ממצרים. ועל כל מי שיצא ממצרים כבר נאמר, לא יידח ממנו יידח. כלומר, בגאולה העתידה עלינו במהרה בימינו, בשונה מגאולת מצרים, לא יוכל להישאר אף אחד אחורה. כלומר, כולנו יכולים לקרוא את ים סוף. אמרנו הרבה פעמים, זאת התשובה של האבא לבן הרשע. אילו היה שם, לא היה נגאל. איך הסברנו? זה לא אילו היה שם, לא היה נגאל, לך מפה, בוקס בשיניים. הפוך. מה אתה אומר, בן מתוק? מה אתה אומר, ראש אלה? מה אתה אומר? אתה אומר, מה העבודה הזאת לכם? אתה אומר שבמצרים, מי שלא רצה לצאת, לא יצא. 80% לא יצא. אתה צודק. אבל בני אהובי, כבודו, מחילה על הישראלית, אכל אותה. בגדול. אילו היה כבודו שם, כלומר, לפני מתן תורה, לא היה נגאל. אבל מה לעשות שכבודו פה? ומפה לא משאירים אף אחד באוטובוס? כולנו נגאלים? אני לא אוכל בלעדיך, אתה לא בלעדיי, לא יידח מאיתנו יידח. הקדוש ברוך הוא אמר בלשון יחיד לכל אחד מאיתנו, אנוכי השם אלוקיך. אתם מבינים כמה זו הצעת היצר להגיד, אני אציל בגדול, אין לי כוח לקטן. אתם לא מבינים שהקטן יכול להיות המעכב של כל הגאולה? זה דמיונות מה שהרמב״ם אומר, שאני יכול להכריע את כל העולם? זה עד לגן? או שזה ברצינות, כשהרמב״ם אומר את זה בהלכות תשובה? כי מה שהוא אומר למשל לגבי מוקצה זה ברצינות, אז גם זה ברצינות? מה זה ברצינות שאני יכול להכריע את כל העולם בכף אוזניים? או שזה ציור טוב לגן לעשרת ימי תשובה לסמינריון? אתה מאמין שאפשר? או אל תכעס. אתה מאמין שאדם אחד עם קצת הפקת שריפה יכול להרוס את העולם. אבל אתה לא מאמין שאדם אחד עם קצת טוב יכול לתקן את העולם. זאת אומרת, זה כבר לא רק בעיה של חוסר אמונה, זה כבר גם גובה בטיפשות. הרי ככל שהעולם הטכנולוגי מתקדם, אתה רואה איך עם טיפת פעולה, עם מקש אחד באינטרנט, אפשר להפוך עולם עם קצת הפקת שריפה. אז מאיפה באה לשוב למצרים הזה? אז מאיפה בא הצדיק עם הפרווה שאומר בדברים גדולים אפשר, אבל כיוון שאי אפשר להפוך את העולם, מה נשאר לעשות עכשיו לבזבז זמן על עוד איזה מסכן אחד? דבר אל בני ישראל. ותלך אחורה. והם כבר יישאו. ומפה יגיעו, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. ערב טוב ושבוע טוב לכולנו.